שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה ארוך מהרגיל, אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים באמצע כ"ב עמוד א', השיעור היום יהיה 21 דקות. גם הדף הזה ממשיך עם הפטורים השונים מקריאת שמע, והיום וגם אחר נדבר על הפטור של בעל קרי. עזרתי כן שבעל קרי לא רק שהוא פטור מקריאת שמע, הוא אפילו אסור בקריאת שמע, יש לזה בסיס מהתורה, כתוב בהר סיני אל תיגשו אל אישה, ויש הקש בין לימוד תורה לבין הר סיני, ממילא גם לפני לימוד תורה בעל קרי חייב לטבול, וקריאת שמע זה לימוד תורה. זה אסמך מהתורה, אבל כאמור זה באמת רק תקנה של עזרה, והגמרה בכ"ב עמוד א' מגבילה את זה דווקא לבעל קרי או לפולטת שכבת זרע, שזה כמו בעל קרי, אבל שאר התומות, אפילו זה וזווה, הם מותרים בתורה בלי שום בעיה. אז זאת התקנה באופן כללי, ועכשיו ניכנס לפרטים. את הדיון בפרטים נחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה שנראה מה כתוב במשנה. המשנה אומרת שיש דברים שבעל קרי לא אומר בכלל, ויש דברים שהוא מהרהר בליבו. הדברים שהוא לא אומר בכלל זה ברכות קריאת שמע והברכה שלפני המזון. רבי יהודה אומר שאת זה הוא כן אומר, נדבר על זה אחרי זה. במשנה הבאה מוסיפים גם את התפילה, אלה הדברים שהוא לא אומר בכלל. הדברים שהוא אומר אבל בליבו, כלומר בהרהור, זה קריאת שמע וברכת המזון. בסוגריים נעיר שלגבי ברכת המזון, בפשטות במשנה לא ברור האם זה בהרהור או ממש בדיבור, אבל חלק מהראשונים מפרשים שמדובר גם כאן בהרהור, ואנחנו נלך לפי זה. אז עוד פעם, הדברים שהוא לא אומר בכלל זה ברכות קריאת שמע ותפילה, הדברים שהוא אומר בהרהור זה קריאת שמע וברכת המזון. לגבי הברכה שלפני המזון יש מחלוקת, לפי תנקה מה הוא לא אומר ולפי רבי יהודה הוא אומר. זאת החלוקה במשנה, עכשיו עוד רגע נראה מה הטעם של החלוקה הזאת, אבל קודם נעבור לגמרה, שזה השלב השני בדיון, ונראה מה המשמעות של אותו הרהור. הרי מצד אחד, אם ההרהור נחשב כדיבור, אז שכבר יאמר את זה בפה, ואם זה לא נחשב כדיבור, אז מה הטעם להרהר? לגבי זה יש שתי דעות, רבינה ורב חיסטה. רבינה אומר שבאמת הרהור כן נחשב כדיבור, לעניין לצאת ידי חובה, כלומר כשהוא מהרהר, הוא ממש יוצא ידי חובה, כמו בדיבור, אבל מצד שני, הרהור לא נאסר באותה תקנה של עזרה, כי הרי בהר סיני היה דיבור של התורה ולא הרהור, וממילא הרהור לא נאסר בתקנה. זה רבינה שהרהור כדיבור. לעומת זאת רב חיסטה אומר שהרהור לאו כדיבור, ובאמת הוא לא יוצא ידי חובה. אז למה בכל זאת הוא מהרהר? יש פה איזו מטרה חינוכית. לא יכול להיות שכולם יושבים ואומרים קריאת שמע או ברכת המזון, ואתה סתם יושב שם, לכן לפחות תהרהר את הדברים בלב. זאת מחלוקת רבינה ורב חיסטה, ועכשיו מתוך זה נחזור עוד פעם לחלוקה במשנה. למה ברכות קריאת שמע, ברכה שלפני ותפילה לא אומרים בכלל, ואילו ברכות קריאת שמע וברכת המזון כן מערערים, מה ההבדל ביניהם? לגבי זה, נשלב את מה שאומרת הגמרא בתחילת עמוד א' עם מה שהיא אומרת בערך באמצע עמוד, ונאמר שעולה מהגמרא שני הסברים. הסבר אחד זה הבדל בין דרבנן לדאורייתא, כלומר דברים שהחיוב לומר אותם הוא מהתורה, אז לפחות מערערים, זה ברכת המזון וקריאת שמע לפי רוב הדעות. הסבר שני, לפי רב יהודה שנראה בהמשך שקריאת שמע זה לא מהתורה, אז הגמרא מעלה הסבר נוסף, וזה התוכן של קריאת שמע. כיוון שיש בקבלת עול מלכות שמיים, אז זה מספיק חשוב שאפילו שזה רק מדרבנן, צריך להרהר, בניגוד לברכות קריאת שמע והברכה שלפני המזון ותפילה, ששם אפילו לא מערערים. אלה שתי הסיבות שעולות בגמרא, אבל עכשיו בוא נבחן אותם לפי רבינה ולפי רב חיסטה. לפי רבינה שהרהור כדיבור, אז נכון שאמרנו שההרהור לא נאסר, אבל עדיין יש משמעות להרהור, ולכן כנראה בעל קרי לא מהרהר סתם, אלא אם כן זה חשוב, ולכן הבדלנו בין דאורייתא או בין קבלת עול מלכות שמיים לבין דרבנן. זה לפי רבינה זה מובן, אבל אומרת הגמרא, לפי רב חיסטה זה פחות מובן, הרי לפי רב חיסטה על הערעור אין שום משמעות, רק עושים את זה בשביל שהוא לא יהיה שונה, אז מה אכפת לנו שיערער כבר בהכל, למה דווקא בדאורייתא ובקבלת עול מלכות שמיים? עונה הגמרא שבכל זאת גם לפי רב חיסטה הוא לא מערער סתם, ורק בדברים שהם חשובים, כלומר מהתורה או קבלת עול מלכות שמיים, יש את הצורך הזה לערער שלא יהיה שונה מכולם, יכול להיות שבאמת לפי רב חיסטה באמת מותר לו לערער גם בשאר הדברים, והמשנה רק אמרה שאין לו חיוב לעשות את זה, לעומת לפי רבינה אסור לו להרהר בשאר הדברים אלא רק באותם דברים חשובים. עד כאן השלב השני. השלב השלישי שמתחיל בשורה השמינית בעמוד א' נכנס יותר לעומק למה שהרגע אמרנו. הרגע אמרנו שהחלוקה הבסיסית במשנה זה בין דאורייתא לבין דרבנן, שבדאורייתא בעל קרי מהרהר ובדרבנן הוא לא מהרהר, אלא אם כן יש סיבה טובה כמו קבלת עול מלכות שמיים לפי רבי אלעזר. זה מה שאמרנו, ועכשיו ניכנס יותר לעומק ונבחן את האמירות במשנה אחת לאחת, וגם עוד אמירות שלא הוזכרו במשנה, וזה ברכת התורה, אמת ויציב ותפילה, ונבדוק האם באמת דאורייתא ומה המקור לזה או שם רק דאורייתא. דרבנן, והאם למרות שהם רק דרבנן, אולי בכל זאת בעל קרי צריך לערער, כאמור, כמו שראינו לפי רבי אלעזר. בסוגריים נוסיף שיש לנו עוד דרך לבדוק האם אמירה מסוימת היא מדאורייתא או מדרבנן, וזה שחוץ מהנפקמינה לגבי בעל קרי, יש לזה עוד נפקמינה, וזה שאם אדם מסופק, האם הוא אמר אמירה מסוימת או לא, אז אם זה מדאורייתא, הוא צריך לחזור ולומר, ואם זה רק מדרבנן, אז הוא לא צריך לחזור ולומר. הנפקמינה הזאת תעזור לנו לבחון בחלק מהמקרים האם היא מדאורייתא או מדרבנן. אז זה באופן כללי, ועכשיו נבחן חמש אמירות אחת לאחת. אז האמירה הראשונה זה ברכת המזון, שזה כאמור מדאורייתא לפי כולם, ולכן בעל קרי מהרהר, מה המקור לזה שזה דאורייתא, ואכלת ושבעת וברכת, זה אמירה ראשונה. האמירה השנייה לא קשורה בכלל לבעל קרי, מובאת פה רק בדרך אגב לדון האם היא מדאורייתא או מדרבנן, וזה ברכות התורה, ברכות התורה שלפני תורה, וברכות התורה שאחרי תורה. אז לגבי הברכה שלפני, אומר רב יהודה שזה מדאורייתא ולומדים את זה מכי שם השם אקרא, הבו גודל לאלוקינו, כלומר נברך ואז נרומם את אלוקינו על ידי לימוד תורה. זה לגבי לפני וזה מתקבל. לגבי הברכה אחרי לימוד תורה, רבי יוחנן מציע שגם זה מדאורייתא והוא רוצה ללמוד את זה מקל וחומר מברכת המזון. הרי בברכת המזון אין ברכה מדאורייתא לפני ויש אחרי, אז בברכת התורה שהיא יותר חשובה שראינו לפני רגע שיש גם ברכה לפני, אז קל וחומר שיהיה גם ברכה אחרי מהתורה. זאת ההצעה של רבי יוחנן, אבל דוחה הגמרא שהקל וחומר לא טוב, כי אי אפשר ללמוד ממזון לתורה, כי במזון יש משהו שאין בתורה, וזה שהגוף נהנה, אז אולי דווקא בגלל זה יש ברכה במזון אחרי, ובתורה לא יהיה. אז את הקל וחומר של רבי יוחנן דחינו, עכשיו רק בסוגריים נעיר שכשרבי יוחנן הציע את הקל וחומר הזה, הוא הציע אותו בשני כיוונים הפוכים, כלומר מצד אחד כאמור הוא רצה ללמוד מהמזון לתורה, שגם בתורה יש ברכה אחרי, מצד שני הוא הציע במקביל גם קל וחומר הפוך, שהברכה לפני המזון תהיה מהתורה, קל וחומר מהברכה שלפני לימוד תורה, כי הרי אם בתורה לפני הקל וחומר אנחנו רואים שיש ברכה רק לפני ואין אחרי, אז במזון שזה חשוב יותר כי אנחנו רואים שיש ברכה אחרי, אז קל וחומר שיהיה גם ברכה לפני. זה הקל וחומר בכיוון ההפוך שרבי יוחנן רצה לעשות, כלומר לסיכום הוא רצה לעשות קל וחומר לשני הכיוונים, ושגם בתורה וגם במזון יהיה גם ברכה לפני וגם ברכה אחרי, אבל גם את הקל וחומר ההפוך הגמרא דחתה משתי סיבות. סיבה אחת זה שיש בתורה משהו שאין במזון, ממילא אי אפשר ללמוד מתורה למזון, וזה שבתורה זה מביא אותך לחיי העולם הבא. סיבה שנייה זה שזה נגד תנא קמא במשנה שלנו, כי הרי במשנה שלנו תנא קמא אמר שבעל קרי לא מערער את הברכה שלפני, אז כנראה שהברכה שלפני היא מדרבנן והיא לא מדאורייתא. עד כאן הסוגריים לגבי הקל וחומר בכיוון ההפוך, ועד כאן בכלל המאמר המוסגר הזה לגבי ברכת התורה, שאמרנו לסיכום שלפני זה מהתורה, אבל אחרי ניסינו ללמוד בקל וחומר שזה גם מהתורה, אבל דחינו. האמירה השלישית שנדבר עליה זה קריאת שמע, שכמו שכבר אמרנו מקודם, יש שתי אפשרויות להבין. לפי רבי אלעזר זה חיוב מדאורייתא, וממילא מובן למה בעל קרי מהרהר, וגם אם אדם מסופק אם הוא קרא קריאת שמע, הוא צריך לחזור כי זה מדאורייתא. לעומת זאת רב יהודה אומר שהחיוב הוא רק מדרבנן, וממילא אם מישהו מסופק הוא לא חוזר, ומה שאמרנו במשנה שבכל זאת בעל קרי מהרהר, אפילו שזה מדרבנן, זה כאמור בגלל שיש בזה משהו חשוב, וזה קבלת עול מלכות שמיים. אז זו דעת רב יהודה, שקריאת שמע זה רק מדרבנן. עכשיו בסוגריים, רב יוסף מקשה הרי כתוב בשוכבך ובקומך, איך אתה אומר שזה דרבנן? עונה הבאיה, זה לא מדבר על שמע, זה מדבר בכלל על לימוד תורה, לכן משם אל תקשה. עד כאן הדיון לגבי האמירה השלישית, קריאת שמע, ואנחנו עוברים לאמירה הרביעית, וזה אמת ויציב. כאן באותה מאמרה של רב יהודה שהזכרנו מקודם, אומר רב יהודה, אמנם שמע זה מדרבנן, אבל אמת ויציב זה מדאורייתא, כי יש בזה הזכרת יציאת מצרים, וממילא אם הוא מסופק, האם הוא אמר או לא, אז הוא צריך לחזור. עכשיו מיד מקשה על זה הגמרא, הרי זה סותר את המשנה שלנו, הרי במשנה כתוב שברכות קריאת שמע הם מדרבנן, ולכן בעל קרי לא מערער אותם, אז איך רב יהודה אומר שזה מהתורה? עונה הגמרא, נכון, זה לא שבאמת אמת ויציב זה מהתורה. מה שמהתורה זה להזכיר את יציאת מצרים. אז ממילא, אם אדם כבר הזכיר את יציאת מצרים בציצית, אז אם הוא אחרי זה מסופק, אם הוא אמר אמת ויציב, אז הוא לא חוזר, וגם בעל קרי לא מהרהר, כי זה כבר לא מדאורייתא. ואילו מה שרב יהודה אמר, שאם הוא מסופק אם הוא אמר אמת ויציב שהוא חוזר כי זה מדאורייתא, נסביר את זה לפי הפירוש האחרון בתוספות, הוא התכוון לא שהוא מסופק על אמת ויציב לבד, אלא הוא מסופק על כל העסק, כלומר גם על ציצית וגם על אמת ויציב. וממילא, כיוון שהוא מסופק אם הוא בכלל אמר יציאת מצרים, אז באמת הוא חוזר, כי אז באמת זה ספק דאורייתא. אז עוד פעם למסקנה, הזכרת יציאת מצרים זה מדאורייתא, אם הזכרת את זה בציצית, אז אמת ויציב זה לא מדאורייתא, וממילא בספק לא חוזר, וגם בעל קרי לא מהרהר. אם מסופק, אם הוא אמר את שניהם, גם ציצית וגם אמת ויציב, אז מספק הוא חוזר. עד כאן האמירה הרביעית, ועכשיו האמירה החמישית, ובזה נסיים את השלב הזה. האמירה החמישית זה התפילה. כאמור, לגבי התפילה, כבר אמרנו שזה דרבנן, וממילא בעל קרי לא מתחיל, כמו שנראה במשנה בסוף כף בית עמוד בית, ולגבי הנפקמינה השנייה, שאדם מסופק אם הוא אמר או לא, אז רבי אלעזר אומר שהוא לא חוזר, כי כאמור זה רק דרבנן, אבל רבי יוחנן אומר שלמרות שזה רק דרבנן, בכל זאת הוא כן חוזר, ולווה יתפלל כל היום, כלומר נכון שבאמת יש לנו חיוב מסודר של שלוש תפילות ביום, אבל באמת יש איזשהו חיוב כללי יותר של תפילה תמידית, וממילא אם אתה מסופק, זה כבר סיבה טובה להתפלל שוב. עד כאן הדיון לגבי חמש האמירות, האם היא מדאורייתא או מדרבנן, והנפקמינה לגבי בעל קרי ולגבי כשהוא מסופק האם הוא יתפלל. ועכשיו, שמונה שורות מתחתית עמוד א', אנחנו עוד פעם פותחים מאמר מוסגר די ארוך, כיוון שדיברנו עכשיו על אדם שספק אם הוא יתפלל שלפי רבי יוחנן הוא צריך לחזור ולהתפלל שוב, נדבר על עוד שני מצבים שבהם הייתה איזושהי הווה מינה שלמרות שאדם יתפלל, הוא יתפלל שוב, והחידוש הוא שהוא לא מתפלל שוב. מה שני המצבים ומה החידוש? מצב אחד זה אדם שמתפלל, ופתאום הוא נזכר באמצע שהוא כבר התפלל. האם הוא ימשיך להתפלל או לא? אז החידוש הוא שהוא לא ממשיך להתפלל, אפילו שהוא כבר התחיל. אגב, זה שונה מתפילה בשבת, שאם אדם בטעות התחיל ברכה של חול, אז הוא כן גומר את אותה ברכה, והוא לא מפסיק באמצע, וזה בגלל שבשבת, עקרונית מן הדין, בשבת היינו אמורים לומר גם את הברכות של חול, אבל חזל לא התריך אותנו, אבל אם הוא כבר התחיל, אז שיסיים. לעומת זאת כאן שהוא כבר התפלל, כיוון שהוא כבר התפלל, הוא לא ממשיך ועוצר, אפילו באמצע הברכה. זה מצב אחד שהיינו חושבים שלמרות שהוא התפלל, הוא מתפלל עוד פעם, הוא ממשיך להתפלל. מצב שני זה אדם שהתפלל ביחידות, ואחר כך הוא הגיע לבית כנסת בדיוק בתפילה, אז היינו חושבים שאולי כיוון שהוא התפלל ביחידות, אז ביחס לתפילת ציבור זה לא נחשב והוא התפלל עוד פעם, כמה שמלן שהוא לא מתפלל שוב, אלא אם כן הוא יכול לחדש בדבר, אבל באופן כללי הוא לא מתפלל עוד פעם. אז אלה היו שני מצבים שיש חידוש שהוא לא מתפלל שוב. עכשיו נפתח עוד מאמר מוסגר, אגב מה שהזכרנו עכשיו לגבי החשיבות של תפילת ציבור, הגמרא מביאה עוד דין שקשור לזה. עכשיו לפני שנראה את הדין עצמו, נקדים שאם אדם נמצא התפילה והוא שומע את הציבור אומר קדושה או מודים, אז הוא לא מפסיק באמצע. לגבי הישמי רבה, תלמידי רבי יוחנן אמרו שהוא מפסיק, אבל ההלכה הוא לא מפסיק, בכל אופן לקדושה ומודים, ברור שהוא לא מפסיק באמצע תפילת 18 בשביל לומר. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה שיש מחלוקת האם יחיד כשהוא מתפלל 18 אומר קדושה או שלא. רבי יהושע בן לוי אומר שהוא לא אומר, כמו שבאמת אנחנו היום לא אומרים, אבל רבונה אומר שהוא אומר. זאת הקדמה שנייה. אז עוד פעם שתי הקדמות. הקדמה הראשונה זה שלא מפסיקים באמצע תפילה בשביל קדושה ומודים. הקדמה השנייה זה שיש מחלוקת האם יחיד אומר קדושה. עכשיו מתוך זה נגיע לנושא של הקטע הזה, מה קורה אם אדם איחר להגיע לתפילה, והוא יודע שאם הוא יתחיל עכשיו להתפלל, אז הוא לא יספיק לסיים לפני שהציבור יגיע לקדושה או למודים, כלומר בעצם הוא יפספס, כי כאמור הוא לא יכול להפסיק באמצע. אז האם עדיף שיתחיל להתפלל אפילו שהוא יפסיד קדושה או מודים עם הציבור, או שיחכה ויתפלל עם השליח ציבור? אז לגבי זה יש הבדל בין מודים לבין קדושה. לגבי מודים, אם הוא יודע שהוא לא יספיק למודים, אז הוא חייב לחכות, כי לא יכול להיות שהוא יהיה באמצע 18 וכולם משתחווים במודים והוא לא משתחווה, אז לזה ברור שהוא מחכה. לגבי קדושה, כלומר הוא יודע שהוא לא יספיק לקדושה, אז האם גם זה סיבה לחכות או שהוא יכול להתחיל? אז בזה יש מחלוקת. רבי יהושע בן לוי אומר שגם לזה הוא צריך לחכות בשביל שלא יפסיד קדושה. לעומת זאת רבונה אומר שהוא לא צריך. מה נקודת המחלוקת? אז ההנחה היא שלפי שניהם זה חשוב שהוא יאמר קדושה, והמחלוקת היא האם הוא יכול לומר קדושה לבד בתפילת היחיד. רבי יהושע בן לוי כאמור אומר שהוא לא יכול, וממילא הוא צריך לחכות לציבור, והוא לא יתחיל 18 אם הוא יודע שהוא יפספס קדושה. לעומת זאת רבונה אומר שהוא יכול לומר קדושה לבד ולכן הוא לא צריך לחכות אלא הוא יאמר קדושה לבד. אז היה מאמר מוסגר אגב החשיבות של תפילת ציבור לגבי לומר קדושה עם הציבור. בסוגריים נעיר שלמעשה מאיר התוספות שמנהג העולם זה שאפילו שאדם באמצע 18 אמנם הוא לא מפסיק לומר קדושה ומודים, אבל הוא מפסיק, שותק ומקשיב, וזה נחשב לו כי הרי שומע כעונה, ואז הוא ממשיך בתפילה, וכך מצד אחד הוא לא הפסיק את התפילה שלו, מצד שני הוא גם לא פספס קדושה ומודים. עד כאן השלב הרביעי של השיעור, שהוא כולו היה מאמר מוסגר לגבי תפילה, ראינו שני מצבים שבהם אם אדם מתפלל הוא לא מתפלל עוד פעם, וגם ראינו שהוא לא מפסיק באמצע התפילה, ושיש מחלוקת האם אדם יכול לומר קדושה לבד או רק עם הציבור, וממילא נפקמינה האם הוא יתפלל לבד למרות שהוא יפסיד קדושה או שהוא יחכה לחזרת השץ. החלק החמישי של השיעור מתחיל בנקודותיים ממש באמצע עמוד ב', החלק הזה הוא קצת ארוך והוא נמשך עד אמצע העמוד הבא. הנושא שלנו כאן זה להבין את שיטת רבי יהודה. כאמור, רבי יהודה במשנה אמר שבעל קרי יכול להרהר גם את הברכה שלפני המזון ולא רק את הברכה שאחרי. עכשיו, ברור לכולם שהברכה שלפני המזון זה רק דרבנן. ממילא שואלת הגמרא, מה פתאום הוא מערער? הרי כבר אמרנו שדבר שהוא רק מדרבנן, אז הוא אפילו לא מערער. למה רבי יהודה אומר שכן? זאת השאלה שתלווה אותנו לאורך כל החלק הזה, והגמרא תציע שלושה הסברים. ההצעה הראשונה שעוד מעט נדחה אותה זה שרב יהודה באמת חולק על כל האיסור, כלומר לדעתו אין שום בעיה לבעל קרי להרהר את מה שהוא רוצה. איך הוא יכול לחלוק? הרי אמרנו שלתקנה הזאת ישמח מהתורה, מזה שיש סמיכות בין לימוד תורה לבין הר סיני, אז כמו שבהר סיני הם היו צריכים להיות לא בעלי קרי, אז גם בלימוד תורה, אז איך רב יהודה יכול לחלוק על זה? לזה הגמרא מביאה שתי אפשרויות להסביר. אפשרות אחת זה שרב יהודה לא דורש סמוכים, כלומר זה שלימוד תורה והר סיני נמצא סמוך ביחד בפסוק, זה לא סיבה ללמוד מזה משהו. זאת אפשרות אחת, הגמרא דוחה את זה כי מוכיחה שאומנם רב יהודה באופן כללי לא דורש סמוכים, אבל במשנה תורה, כלומר בספר דברים, ברור לנו שהוא כן דורש סמוכים. בסוף השיעור נזכיר מאיפה יודעים את כל זה. בכל אופן ברור שהוא כן דורש כאן סמוכים, אז איך הוא יכול לחלוק על הדין הזה של בעל קרי? לכן אפשרות שנייה, מה הוא יעשה עם הלימוד? הוא ילמד מזה משהו אחר. הוא לומד מזה שמי שמלמד את בנות תורה זה כאילו שהוא קיבלה מהר סיני. אז אלה היו שתי אפשרויות איך רב יהודה יסתדר עם הפסוק בתוך ההצעה הראשונה שאנחנו אומרים שרב יהודה חולק על כל הדין. אז מבחינת הפסוק הסתדרנו, אבל בכל זאת הגמרא דוחה את ההצעה הזאת, כי אומרת שלא יכול להיות שרב יהודה חולק על הדין, כי אנחנו רואים במשנה בקבב שגם הוא מודה שבעל קרי אסור בתורה. איך רואים את זה שם? כי שם רב יהודה פותר מטבילה מי שיש לו טומאת קרי ועוד טומאה, כמו טומאת זיווה, שהטומאת זיווה פותרת אותו, אבל משמע שאם יש לו רק טומאת קרי אז הוא כן צריך לטבול. אז הנה אנחנו רואים שגם לפי רב יהודה יש את התקנה הזאת. אז בזה דחינו את כל ההצעה הראשונה, לומר שרב יהודה חולק על כל הדין. עכשיו רק לפני שנעבור להצעה השנייה והשלישית נשלים כאן שתי נקודות. נקודה אחת על מה שהרגע אמרנו, שמהמשנה בקבב מוכח שגם לפי רב יהודה יש את הדין של בעל קרי, הגמרא מנסה לדחות את זה ולומר אולי באמת לפי רב יהודה, כמו שניסינו לומר מקודם, אין בכלל את הדין של בעל קרי, לא כשהוא רק בעל קרי וגם לא כשהוא בעל קרי פלוס זיווה. אז למה באותה משנה הוא אמר את זה דווקא על בעל קרי וזיווה? זה לא היה בשבילו, אלא זה היה בשביל רבנן. שם רבנן חולקים ואומרים שבעל קרי שהוא גם זב, בכל זאת צריך לטבול. אז הביאו את רב יהודה שאומר שהוא לא צריך, אבל באמת רב יהודה אומר את זה גם כשהוא רק בעל קרי. זאת ההצעה לדחות את הלימוד מאותה משנה, אבל הגמרא דוחה את ההצעה הזאת, כי יש שם דין אחד באותה משנה שגם הוא מדבר על שילוב של שתי תומות, למשל קרי אצל אישה, כלומר משמשת, ונידה, וברור לנו שהדין הזה לא הובא בשביל רבנן, כי ברבנן אין בו שום חידוש, כמו שעוד רגע נסביר, אלא הובא בשביל לחדש בדעת רב יהודה, שאפילו בשילוב כזה רב יהודה פותר מטבילה בגלל השילוב, וממילא כאמור מכאן כן נוכל ללמוד שאם זה לא יהיה שילוב אלא רק טומאת קרי, אז גם רב יהודה מחייב בטבילה. אז זאת באמת המסקנה מאותה משנה, שגם לפי רב יהודה בעל קרי או בעלת קרי, כלומר משמשת, גם הם חייבים בטבילה. עכשיו בסוגריים, מה זה באמת אותו דין באותה משנה שברור לנו שהוא בא בשביל לחדש בדעת רב יהודה, כי ברבנן אין בו שום חידוש? הדין הוא במצב שבו קודם כל הייתה טומאת הקרי, ואז הוא כבר בעצם התחייב בתפילה, ורק אחר כך נוספה לה עוד טומאה כמו זיווה או נידה, שרבנן גם בזה אומרים שיש חיוב בתפילה, ורב יהודה גם בזה פותר. עכשיו כאמור לרבנן אין כאן שום חידוש, כי הרי רבנן פותרים אפילו במקרה שקודם כל הייתה טומאה אחרת, כמו זיווה או נידה, ורק אחר כך הגיעה טומאת הקרי, גם אז רבנן פותרים. עכשיו ברבנן כאמור אין בזה שום חידוש, כי הרי רבנן מחייבים אפילו אם קודם כל הייתה טומאה אחרת ורק אחר כך נוספה טומאת הקרי, אז ברור שאם קודם כל הייתה טומאת הקרי והוא כבר התחייב ורק אחר כך נוספה עוד טומאה, ברור שגם שם הם יחייבו. לעומת זאת לפי רב יהודה שפותר, אז באמת יש כאן חידוש, כלומר שהוא פותר לא רק אם קודם כל הייתה טומאה אחרת, אלא אפילו אם קודם כל הייתה טומאת הקרי והוא בעצם כבר התחייב בטבילה ורק אחר כך נוספה טומאה אחרת, אפילו שם רב יהודה פותר. אז ברור שהדין הזה בא בשביל רב יהודה, וכאמור יוצא מכאן דווקא כאן רב יהודה פותר, אבל אם יהיה טומאת קרי לבד, אז באמת גם לפי רב יהודה יש חיוב של טבילה. עד כאן ההערה הראשונה על ההסבר הראשון בדעת רב יהודה. כאמור ההסבר הראשון הוא שרב יהודה חולק על כל האיסור, דחינו והוכחנו שהוא לא חולק על כל האיסור. הערה שנייה בהסבר הזה, מקודם הצענו במסגרת ההסבר שאיך הוא חולק על הדין, אולי כי הוא פשוט לא דורש סמוכים, ודחינו ואמרנו שאומנם בשאר התורה הוא לא דורש, אבל בספר דברים הוא כן דורש. איפה רואים את זה? אז זה שהוא לא דורש בשאר התורה, אנחנו רואים את זה מזה שכשהוא מחפש מקור לזה שהורגים מחשפה על ידי סקילה, הוא לא לומד את זה מסמיכות, כמו רבנן, אלא הוא מחפש מקור אחר. וזה שבספר דברים הוא כן דורש, אנחנו רואים את זה מזה שהוא לומד שאדם אסור באנוסה של אביו מסמיכות. באנוסה של אביו מסמיכות. אז אלה היו שתי אפשרויות על ההצעה הראשונה שאומרת שרב יהודה שסובר שבעל קרי מברך לפני המזון חולק על כל הדין של בעל קרי, ואת ההצעה הזאת דחינו. הצעה שנייה להסביר למה לפי רב יהודה בעל קרי מברך לפני המזון, זה להציע שהוא לא באמת התכוון שהוא מברך ממש, אלא הוא רק מהרהר, ונאמר שלדעתו הרהור לאו כדיבור. זאת ההצעה השנייה, אבל הגמרא דוחה את זה כי יש ברייתא מפורשת ששם הוא אומר שהוא אומר את זה בפה ולא רק מהרהר. אז את ההצעה השנייה דחינו, יש עוד איזשהו קושי על ההצעה הזאת, כתבנו את זה בסיכום באתר, ואנחנו עוברים להצעה השלישית והאחרונה, ובזה נסיים. ההצעה השלישית זה של רב נחמן בר יצחק, והוא משנה לנו את כל הנחת היסוד של הקושייה. בקושייה הנחנו שלברך לפני המזון זה כמו לימוד תורה, וממילא שאלנו איך יכול להיות שבעל קרי יכול ללמוד תורה. אבל מציע רב נחמן בר יצחק שלא נכון, לברך זה לא כמו לימוד תורה, אלא זה כמו לעסוק בדיני דרך ארץ, כי אנחנו מברכים מתוך דרך ארץ כלפי השם, וממילא, כמו שלפי רב יהודה מותר לבעל קרי לעסוק בדיני דרך ארץ, אז מותר לבעל קרי גם כן לברך לפני המזון. זאת ההצעה השלישית להסביר למה לפי רב יהודה בעל קרי מברך לפני המזון, והיא באמת מתקבלת. עכשיו רק בסוגריים, איפה ראינו שלפי רב יהודה מותר לבעל קרי לעסוק בדיני דרך ארץ? אז הגמרא מביאה ברייתא עם חמש דעות, איזה סוג של לימוד תורה בדיוק לבעל קרי אסור, ומתי כן מותר לו? דעה אחת זה רבי יוסי, שהוא מקל ברגיליות, כלומר דברים שאותו בעל קרי רגיל לשנן אותם, אז זה מותר לו. דעה שנייה זה רבי יונתן בן יוסף, שהוא מקל עוד יותר ואומר שהוא אפילו יכול לתת טעמים לדברים שהוא לומד, אבל רק במשנה, הוא לא ייכנס יותר מדי לעומק, כלומר לימוד גמרא. רבי נתן בן אבי שלום אומר שהוא גם יכול ללמוד בסגנון של גמרא, אבל הוא לא יזכיר פסוקים. רבי יוחנן הסנדלר מחמיר יותר מכל מי שהזכרנו, והוא אומר שאסור לו להציע טעמים, לא למשנה ולא לגמרא, אבל יש שתי גרסאות, האם לפי רבי יוחנן מותר לו להקשיב לאחרים, לפי גרסה אחת מותר, לפי גרסה שנייה אסור, והוא לא ייכנס בכלל לבית המדרש. ודעה חמישית שם, שבגללו הבאנו את כל זה, זה דעת רבי יהודה, שהוא אומר שמותר לו ללמוד הלכות דרך ארץ, וכאמור הצענו שלברך לפני המזון זה כמו הלכות דרך ארץ, וזה מותר לבעל קרי. אגב בסוגריים, הגמרא מספרת שאומנם רב יהודה התיר לבעל קרי ללמוד הלכות דרך ארץ, אבל הוא עצמו החמיר על עצמו וטבל גם לפני זה. בזה הגענו ממש לאמצע כף בית עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו היום ללמוד על הדין שבעל קרי לא לומד תורה, וממילא הוא גם לא מברך ברכות קריאת שמע, וגם לא ברכה שלפני המזון לפי רבנן וגם לא תפילה, אבל קריאת שמע וברכת המזון אמנם הוא לא אומר בפה, אבל הוא כן מהרהר. למה? אז או בגלל שזה מדאורייתא, או לפי רב יהודה שקריאת שמע לא מדאורייתא, אז בגלל החשיבות שיש בקבלת עול מלכות שמיים. בחלק השני של השיעור דיברנו על המשמעות של אותו הרהור. רבינו אומר שהרהור כדיבור, אבל בכל זאת זה מותר לבעל קרי, ורב חיסטו אומר שהרהור לב כדיבור, ובכל זאת הוא עושה את זה בשביל לא להיות שונה מכולם, ואפילו שזה רק בשבילו להיות שונה, הוא עושה את זה כמו רק בדאורייתא או בדבר שהוא חשוב כמו קריאת שמע. בחלק השלישי של השיעור נכנסנו לעומק לחמש אמירות שונות ובדקנו האם הם באמת דאורייתא או מדרבנן, אז אמרנו לגבי ברכת המזון זה מדאורייתא, כמו שכתוב ואכלת ושבעת וברכת. לגבי ברכות התורה ראינו שהברכה שלפני התורה היא מדאורייתא, לגבי הברכה שאחרי רבי יוחנן למד מקל וחומר מברכת המזון, אבל הגמרא דחתה, הוא גם אגב רצה לעשות קל וחומר הפוך, שגם הברכה שלפני המזון מדאורייתא, וגם את זה הגמרא דחתה. לגבי קריאת שמע, כאמור, היינו מחלוקת שלפי רבי אלעזר זה מהתורה, ולכן הוא מהרהר, וגם מי שמסופק אם הוא אמר, חוזר ואומר, ואילו לפי רב יהודה זה מדרבנן, ובכל זאת הוא מהרהר, בגלל החשיבות של קבלת עול מלכות שמיים. האמירה הרביעית זה אמת ויציב, שרב יהודה אומר שזה מדאורייתא, בגלל הזכרת יציאת מצרים, ולכן אם הוא מסופק, הוא חוזר. וזה שבמשנה שלנו ראינו שבעל קרי לא מהרהר, זה כשהוא אמר את פרשייה ציצית, שאז הוא כבר הזכיר את יציאת מצרים, ואילו מה שרב יהודה אמר שזה מדאורייתא, והוא צריך לחזור אם הוא מסופק, זה כשהוא מסופק גם על ציצית, גם אלמת ויציב. זאת האמירה הרביעית. והאמירה החמישית זה תפילה, שכאמור אמרנו שזה דרבנן ולכן בעל קרי לא אומר. לגבי אם הוא מסופק אם הוא יתפלל, אז באמת רבי אלעזר אומר שהוא לא חוזר כי זה דרבנן, אבל רבי יוחנן אומר שהוא חוזר ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. עד כאן החלק השלישי של השיעור. בחלק הרביעי נכנסנו לכמה נושאים אגביים. דבר אחד זה שני מצבים שבהם היינו חושבים שאדם יתפלל אפילו שהוא כבר יתפלל והחידוש הוא שלו. מצב אחד זה שהוא נזכר שהוא כבר יתפלל, אז הוא מפסיק באמצע תפילה ולא ממשיך. ודבר שני זה שהוא התפלל כבר אבל רק ביחידות, אז הוא לא מתפלל עוד פעם עם הציבור. ודבר נוסף שראינו אגב החשיבות של תפילה בציבור, זה שאם אדם הגיע לבית כנסת והוא רואה שהציבור כבר ב-18 והוא לא יספיק לגמור עד שהציבור יגיע למודים, אז הוא לא יתחיל אלא הוא יחכה ויתפלל עם השליח ציבור. זה ברור לפי כולם. רבי יהושע בן לוי מוסיף שהוא גם צריך להספיק להגיע לקדושה, ואם הוא לא יספיק גם אז הוא יחכה ויתפלל עם השליח ציבור. רב הונא חולק, כי הוא אומר שיכול לומר לבד קדושה בתפילת היחיד. זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי עסקנו בשיטת רבי יהודה, שאומר שבעל קרי כן מברך את הברכה שלפני המזון, ושאלנו איך זה יכול להיות. הבאנו לזה שלוש הצעות. הצעה אחת זה שהוא חולק לגמרי על הדין של טבילת בעל קרי, ומהסמיכות הזאת של תורה והר סיני הוא לומד דבר אחר. את ההצעה הזאת הכינו כי במשנה בכבב מוכח שגם לרב יהודה יש טבילה על בעל קרי, כי שם הוא אומר שרק אם יש עוד טומאה אז הוא לא צריך לטבול, משמע שאם זה רק טומאת קרי אז הוא כן צריך לטבול גם לפי רב יהודה. לכן הצעה השנייה זה שרב יהודה לא התכוון שבעל קרי ממש אומר את הברכה שלפני המזון, אלא רק מהרהר. את זה דחינו מברייתא שאומרת שהוא כן אומר בפה. לכן מביאים הצעה שלישית, אומר רב נחמן בר יצחק, ששיטת רב יהודה זה שלבעל קרי מותר ללמוד הלכות דרך ארץ, וברכה שלפני המזון זה במעמד של הלכות דרך ארץ. אגב זה ראינו ברייתא ששם חוץ משיטת רב יהודה יש עוד ארבע דעות, איזה סוג לימוד תורה מותר לבעל קרי ואיזה אסור, כל טוב.